עכשיו יש לנו שיחה מאוד, מאוד חשובה. חינוך. חינוך דור החדש. הדור החדש זה גם אנחנו, דור החדש זה הילדים שלנו, דור החדש זה הכל מה שאנחנו עומדים להקים, לבנות. זה לא רק ילדים שלנו, זה באמת גם אנחנו. כי כמה שאנחנו חושבים על הילדים, כדי לתת להם חינוך חדש, אנחנו צריכים להיות חדשים. אנחנו צריכים לדעת מה טוב להם. אנחנו צריכים להיות בזה כבר. אחרת מה ניתן להם? רק גדול יכול לתת לקטן. אבל אם אנחנו בחינוך הזה נהיה קטנים, ונחשוב שהם יהיו גדולים מאיתנו, זה לא טוב, זה לא יתקיים. הקטנים לומדים רק מהגדולים, גדולים בזה שהם כבר נמצאים, ומה שהקטנים עומדים לעלות. ולכן אנחנו צריכים לחשוב לא בצורה כמו שאומרים, אנחנו, הילדים אולי כן, אלה לאו דווקא. אנחנו צריכים להגיע לאותם ההישגים הגדולים שאחר כך הילדים שלנו גם כן השיגו, ואז הם ירצו להיות כמונו, ורק בצורה כזאת אנחנו נתקדם. לכן קודם כל לשנות את הגישה העצלנית הזאת, הבורגנית, האגואיסטית, שנו, זה אנחנו משאירים לילדים. לא להשאיר לילדים. אנחנו צריכים לעשות את הכל. והילדים הצטרפו עלינו. זה קודם כל. כך חוכמת הקבלה חושבת על הדור הצעיר. חוץ מזה, אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שאומנם שיש ירידת הדורות, ירידת הדורות זה באגו שלנו, אין? אבל בהחלט כל הדור הקודם הוא יכול להשיג יותר מדור הבא. אנחנו רואים באנושות עד כמה שכולם רוצים לתת לילדים שלהם דבר הכי טוב, בחינוך, במקצוע, באורך חיים, באיכות החיים, בביטחון, בשגשוג, בהכל. מה שאנחנו עושים? אנחנו רוב החיים שלנו משקיעים בילדים. האינסטינקט הזה הוא מאוד חזק בנו. ואנחנו רואים שכל דור שבא הוא כאילו קם מחדש. יש לו מטרות משלו, יש לו עקרונות משלו, וכל פעם הוא פונה לכיוון אחר. אם דור אחד ככה, השני ככה, השלישי ככה, הרביעי שוב ככה, וכך אנחנו מסתובבים, כן, כמו תנועת בראון כזה, כמו שאנחנו רואים בתורת גזים. שכל זה בצורה מאוד מאוד בלתי מכוונת. וזה אומר רק שלאף דור אין כיוון נכון. אלה כל אחד לפי מה שבא לו, לפי האגו שמתגלה, באיזה אופן כך הוא מתקדם. אם אנחנו רוצים שההורים וילדים הם ילכו זה אחר זה, אנחנו צריכים שיהיה להם מטרה אמיתית, שאף אחד לא יוכל לסתור אותה. ואז הילדים ילכו אחריהם הורים, וההורים יהיה להם מה למסור לילדים. וכך הם יהיו, לא שכל דור ודור הוא יסתור את הדור הקודם, ויבנה משהו על מנת שהילדים שלו גם כן יסתרו אותו. ולכן אומרים המקובלים שחייבים לתת חינוך נכון לדור הצעיר מרגע שהוא מתחיל לקלוט מרגע שהוא מתחיל לקלוט. וכך גם כן באותה קבוצה שארגן אברהם, זה היה לימדו קרוא וכתוב לקראת גיל 3, לקראת גיל 6 כתוב ש לא היה
הציטטה התשיעית בחומר הלימוד שלנו, כן. מהתלמוד הבבלי, מסכת סנהדרין, אומרת, בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה.
זאת אומרת, הכרת הרע, טומאה וטהרה, זה נקרא אגו, או רצון לקבל או רצון להשפיע. מה זה בדיוק, באיזה צורה, שכל אחד יודע באמת לתוך העומק הטבע שלו, מה זה? יהיו מגיל 6 כבר אנשים מבינים. אנשים כבר זה מה היו. אתם מתארים לעצמכם עד כמה שהילדים היו חכמים. וזה לא כאילו איזו אגדה, אלא זה באמת היה כך. כי לנשמה אין גיל, וניתן לחנך אותה ולתקן אותה כבר בגיל צעיר בצורה ישירה, בלי שהיא תתעמק קודם באגו שלו, כל אדם ואדם, ואחר כך תתחיל לתקן אותו, אלא בלי הקלקול הקודם הזה. אנחנו גם כך מקולקלים. לכן, עד כמה שאנחנו ניתן חינוך טוב וקודם להתפתחות הבהמה שלנו, שבנו, אז זה יותר טוב. לכן, כל המקובלים היו מעט, מאוד בעד לתת חינוך ממש מגיע הצעיר ביותר. גם כן על חוכמת הקבלה הם דיברו, שלהתחיל ללמוד חוכמת הקבלה מגיל מאוד מאוד צעיר. שאני הגעתי לרבש, אני הייתי בגיל 33, בן שלי היה בגיל 7. וכשחזרתי הביתה אחרי השיעורים שלי, אז קראתי בקושי מה שלמדתי עם הרבש, וסיפרתי לבן, ואחר כך פתאום התגלה כעבור כמה שבועות שהוא יודע יפה מאוד את החומר בגיל 7. סיפרתי את זה לרבש, הוא אמר תביא לי אותו, הבאתי אותו, הוא בדק אותו, הוא דווקא היה שמח. ובשבילי זה היה פלא שלא פחד, שאני סיפרתי את זה לבן ולימדתי אותו בגיל 7, היה ככה חופשי טוב מאוד. אחר כך רק נודע לי שבהחלט המקובלים כל כך חופשי מתייחסים לחוכמת הקבלה, כי אז זה היה בכלל ללמוד קבלה, מי אתה, מה אתה, האם אתה בכלל ראוי לזה, וכאן סתם לילד אני כך עושה והוא מתייחס לזה חופשי. היה לי לפלא. וגם כן, מי כותב על זה? הרב קוק ועוד.
כן, פה בחומר שהבאתי איתי כאן, בציטת העשירית, רבי יצחק ספרין מקומרנה בספרו נוצר חסד, אומר במאה ה-19 כבר, ולו עמי שומע לי, בדור הזה היו לומדים עם תינוק בן 9 שנים ספר הזוהר.
כן, זאת אומרת שהמקובלים ממש אומרים כך, תתארו לעצמכם ספר הזוהר עם ילדים בגיל 9 ללמוד. ורב קוק כותב על זה, ועוד 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 הרבה מקובלים. זאת אומרת, זה קצת שובר את הראש שלנו, איך אנחנו מכינים אותם, איך אנחנו מסבירים להם, ויוצא שאנחנו מסבירים להם הכל באמת מה שקורה. פשוט מאוד, בלי להתייחס לגיל. כי אנחנו מדברים לתוך הנשמה. ולכן, אותו חומר שאנחנו לומדים, הם יכולים ללמוד. אותם הספרים, כולל זוהר, מה שאנחנו לומדים, הם יכולים לקרוא ולשמוע. ואך ורק בצורה כזאת, אנחנו נזכה לגדל את הדור הצעיר, שהוא ידע, כמו שכתוב כאן, טומאה וטהרה, זאת אומרת, מה זה טוב ומה זה רע, בגיל הקטן, וכבר אז לא נצטרך לראות אותו מקולקל, ואז אולי, אולי לתקן אותו במשהו. ואנחנו רואים שבדור שלנו, אז בכלל, ילדים מהר מאוד עוזבים את הבית, לא רוצים להיות, להישאר עם ההורים, יש להם עולם אחר, עולם חדש. חוץ מזה, הם בכלל, הם אחרים, יש להם ראש אחר, אנחנו יודעים את זה, כן? אומרים על זה ילדי אינדיגו, יש כל מיני כאלה, אנחנו רואים שתפיסה שלהם אחרת, הם מסתכלים עלינו כאילו מבפנים, הם בודקים אותנו. יש להם משהו בפנים חדש כזה, שלא כמו שאצלנו, לא שטחים כאלו. הם מורכבים, יש בפנים עוד משהו שמתוך הצורה החיצונית, יש מבפנים משהו, אדם הפנימי יוצא, ככה מסתכל, והם עוקבים אחרינו. זה דור מיוחד שהוא בנוי לרוחניות, הוא חייב כבר להיכנס לחיים האלה. ואם אנחנו לא נותנים לו את זה, אז ממש אנחנו רואים עד כמה שההיפראקטיביות הזאת, ובכלל כל הצורות, ההתנהגות שלהם, הם כבר לא מספיק להם מה שיש לנו בעולם שלנו. ולכן לא נשאר לנו, פשוט רחמנות עליהם, לא נשאר לנו שום חינוך אחר, אלא חינוך מה שאמרו לנו המקובלים, לתת להם ידיעה על האמת, באיזה עולם אנחנו חיים, מה אנחנו צריכים להשיג. אנחנו צריכים להראות להם את הדרך שהם יגדלו בצורה הטבעית, שיש לפניהם שני עולמות, אחד שהם מרגישים ושני שהם עוברים דרך העולם הזה ככה כעולם השקוף ונכנסים לעולם השני, ואנחנו מרגישים עד כמה ש זה הופך להיות אצלם מאוד מאוד טבעי, איך שהם מדברים, איך שהם קולטים את זה. הם כאילו, כמו בכל דבר, הם חוזרים על מה שאנחנו מדברים בהתחלה. זאת אומרת, ילדים הם כמו קופים. אתה אומר לו משהו, הוא מקבל את זה, אבל אחר כך הוא בודק. ואנחנו רואים אחר כך איך הבדיקה הזאת עוברת בו, והוא מתחיל, שהוא מחפש את העובדה אחרי המילים שלך, האם זה נכון או לא נכון, הוא מוצא אותה. הוא מוצא אותה יותר קל ממה שאנחנו מתקרבים לעולם האמת, לעולם הרוחני. ולכן יוצא שבחינוך הזה שאנחנו מכינים לילדים שלנו, אנחנו קודם כל מחנכים את עצמנו, אנחנו מעבירים להם את הדוגמה איך אנחנו צריכים להתקשר בינינו, איך הם צריכים להתקשר ביניהם. הם רואים דוגמאות מה שאנחנו נותנים להם בהתנהגות שלנו. הם נמצאים באותו אורח חיים כמונו. ילדים נמצאים לקראת אותה מטרה כמו ההורים. הם הופכים להיות יחד עם ההורים, מגיעים לאותו מצב, לאותה מטרה, לאותו עולם, משתוקקים ועוברים אותם השלבים. הם מרגישים את עצמם גם כן כאנשים קטנים, בני אדם המתחילים את החיים, אבל בני אדם. לא מלמדים אותם איזשהו סיפורים שקריים, אלא אמת. כל הזמן המקובלים אומרים שלא לספר להם על איזה סיפורים שאין להם מקום בחיים שלנו. לא לספר להם על איזה דברים שבעולם שלנו לא מתקיימים. לא לתת להם שום תמונה שקרית. אל תחשוב שזה טוב להם. זה לא טוב להם, זה מטה אותם. ולכל החיים משאיר לאדם רושם איזה של שקר שאמרת לו. אמנם שזה לילדים הקטנים, אבל אנחנו לא מבינים עד כמה שהדברים האלה הם בסיסיים. ולכן מקובלים אומרים, לא, אתה צריך לתת לו עובדה על העולם שלנו, על העולם הרוחני, לפתוח לו את הכל ובצורה אמיתית. לא ב-100%, ב-20, ב-30, לאט לאט, אבל רק אמת. ובצורה כזאת מתקדמים. ויוצא שהילדים והגדולים נמצאים יחד, יושבים יחד, נמצאים בכל מיני פעולות יחד איתנו. אנחנו מארגנים להם אותו החיים כמו אנחנו. אנחנו רוצים שהם ייכנסו יותר מהר לעבודות שלנו, בעיבוד החומר, בתרגומים, בכתיבה, בעריכה, בכל דבר שאנחנו עוסקים בזה, בהפצת חוכמת הקבלה. ובזה אנחנו ממש רואים עד כמה שהם פשוט ילדים אחרים. השיטה הזאת זו שיטה, כמו שאמרתי, שיטה ישנה, רק היא בזמן הגלות, במשך אלפי שנים האלה, לא הייתה נמצאת בעם, לא לימדו את הילדים בצורה הנכונה מהי אמת, והיום אנחנו צריכים להתחיל בזה, לא היום כבר, המקובלים מדברים מזמן הארי, זאת אומרת מלפני 400-500 שנה שהתגלה הארי עם הנשמה שלו, שעשה תיקונים גדולים במערכת הקשר בין הנשמות, מאז המקובלים מדברים על זה שצריכים לעשות חינוך חדש לילדים, ולכן אנחנו שומעים מאזיק מקומרנו, שהוא לפני 300 שנה כמעט היה, או מאגרה, מגאון מווילנה, ומאות אנשים. אנחנו רואים שאצל הארי עצמו היו תלמידים שלו בגיל 27-28, בחורים, ואחר כך גם כן אצל הרבה מקובלים היו אנשים מאוד צעירים כמקובלים והשיגו דרגות גבוהות. גם אנחנו מצפים כך מעצמנו ומהילדים שלנו, ונעים מאוד לראות עד כמה שהם תופסים נכון את החומר, עד כמה שהם אחרים מכל האנשים, כל הילדים שלצערנו עוד לא יכולים לקבל את החינוך הנכון. ולכן נקווה שאנחנו נוכל להציג לעולם את התוצאות מהחינוך שלנו בעוד שנה, שנתיים, ויהיה לנו במה להתגאות, והעולם יבין אז לפחות מתוך דוגמה, לא מתוך איזה חוכמות, אלא הוכחה בפועל, עד כמה שהגישה הזאת היא בונה את העולם החדש. כי כל דור ודור באות לעולם שלנו, יורדות לעולם שלנו אותם הנשמות, כמו שורת החיילים שמדור לדור חוזרת ככה לתקן את עצמם. ולכן אם אנחנו נתקן את הדור אחד, יותר לא צריך. כבר ברור לנו שאם הילדים שלנו יהיו מתוקנים, אז כבר הנכדים שלנו גם כן אחריהם יהיו מתוקנים, כי הם כבר נכון ילמדו אותם ויסדרו להם את החיים. לכן אין לנו עוד דבר יותר חשוב בחיים שלנו, אם אנחנו רוצים ככה להכיל ולהכין לנכדים שלנו משהו טוב, אלא רק חינוך של דור הצעיר. אנחנו מטפלים בזה הרבה, אנחנו משקיעים בזה המון, רק התחלנו בפועל האמת, עומדים עכשיו לפני ההתפתחות החדשה של החינוך החדש. אנחנו היינו מאוד מאוד משקיעים הרבה כוחות בלהכין את הכנס הזה הנפלא, ולכן עזבנו קצת את החינוך. זאת אומרת, לא השקענו בזה כל הכוחות שלנו, כי הרבה אנשים היו מתעסקים במה שאנחנו עכשיו איתכם משתמשים בכל הארגון הזה. אבל אנחנו אחרי הכנס מיד חוזרים, ובכוחות החדשים, ממש בכל הכוח שלנו, מתחילים שוב להשקיע את עצמנו בחינוך. אנחנו רוצים לעשות חינוך לדור הצעיר מיוחד, שכל ילד בעולם, בשפה שלו, בסגנון שלו, באופן שלו, לפי איך שהוא מבין, לפי איך שזה נוח לו, יוכל לקבל השלמה למה שקורה לנו עם הדור הצעיר. לצערנו, מערכת החינוך היא נוסדה סך הכל מלפני 150 שנה. היא נוסדה מפני שעם התפתחות הטכנולוגית היו צריכים פועלים, ואז הביאו איכרים, משכו אותם מהאדמה, ומהר מאוד לימדו אותם קצת קרוא וכתוב, שידעו איך לבצע פעולות, מה שהפועל הרגיל צריך לבצע. ומזה בעצם נוסדה כל המערכת החינוך הזה, המודרנית, שלומדים 30-40 אנשים בכיתה אחת, שלומדים רק מקצועות ולא בונים את האדם, לא מתעסקים עם הילד כדי לבנות ממנו משהו, אלא רק כדי שיקבל מקצוע וידע איך להרוויח פחות או יותר בחיים שלו. ומי הוא, מה הוא, אף אחד לא חושב על זה. אנחנו רק אחר כך יודעים להניש את האנשים עבור שלא נתנו להם את המבנה הנכון הפנימי. ולכן זה לא חינוך, מערכת החינוך, משרד החינוך. זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איך? השכלה אולי, משרד ההשכלה. זה אולי, אבל לא חינוך. ולכן, אנחנו צריכים להשלים את הדברים האלו. ולכן כל המעמד שלנו הוא כדי לבנות לילדים שלנו, בנוסף למערכת ההשכלה שאיכשהו הם מקבלים בבתי ספר, שיהיה להם עוד תוספת אחרי הבית ספר, שהם יוכלו להתקשר למערכת הזאת ויוכלו על ידה בצורה יפה, נעימה, מושכת, כזאת, לקבל שם השלמה. רוח, אור, שהוא יפצל אותנו, שהוא יבנה אותם, הוא יבנה מהם בני אדם, שידעו בשביל מה הם חיים, מטרת החיים, איך להתנהג עם הטבע, מה חוקי הטבע, חוקי חברה אנושית, איך האדם משפיע על זה, איך הטבע בחזרה משפיע על האדם. בקיצור, ללמוד אותו, ללמד אותו באיזה עולם הוא חי, באיזה מערכת הוא חי, לפתוח לו את המערכת הזאת, גם כן שיתחיל להרגיש אותם החוטים, אותם הכוחות שפועלים, אבל הוא לא רואה אותם, כי הגוף שלנו מזהה רק בדרגת החי, ולא יותר, ולא כוחות ולא קשרים יותר גבוהים, העדינים, שנמצאים בטבע. ואם אנחנו נביא את זה לילדים, אנחנו רואים עד כמה שהם תופסים את זה מיד ומתחילים להרגיש, והם כבר בנויים מתוך הנשמה שלהם לגלות את הכוחות האלו הטמונים בטבע ושפועלים בינינו. לכן אנחנו רוצים לפתח את השיטה הזאת כמה שיותר מהר לדור הצעיר, לילדים, שזה יהיה מוכן בצורה וירטואלית דרך אינטרנט, שכל ילד בעולם יוכל לקבל את ההשלמה הזאת. ובהחלט אני מקווה שדרך החברים שלנו בכל העולם, עם הילדים שלנו אפילו בכל רחבי העולם, של החברים שלנו, הם התחילו להיכנס לזה, אז אנחנו נראה את הפירות תוך כמה, תוך זמן קצר, חצי שנה, שנה, אנחנו כבר נראה עד כמה שהילדים האלו משתנים, עד כמה שהם יודעים יותר, עד כמה שהם חכמים יותר, עד כמה שהם מנצלים את אותו פוטנציאל מה שיש בהם היום, ואז נוכל להציג את זה לפני כל העולם, כי בעיית החינוך של דור הצעיר זה בעיה הכי גדולה, היא הכי כואבת לכל ההורים, וכל העולם זה כך, אנחנו רואים את זה, ולכן זאת תהיה צורת ההפצה הכי טובה מצדנו. אנחנו מאוד מקווים שהבית ספר הווירטואלי הזה שאנחנו עומדים להכין, להעמיד אותו, לארגן, זה יהיה ממש בית ספר לבניית העולם החדש, בניית האדם החדש. בעל הסולם כותב שהדור שלנו הוא דור המשיח, זאת אומרת דור של התפתחות, הפצת, יישום של חוכמת הקבלה בינינו במישור העולם הזה, שכל העולם הוא יתחיל לעלות אחרי האדם, כמו שכתוב בפתיחה, שאדם עולה ואחריו כל העולם מתחיל גם כן חי וצומח ודומם, מתחילים לעלות דרגה אחר דרגה לעולם הרוחני, כי כל הכוחות הם מתחילים לקבל עוד תוספת האור בתוכם, ולכן כל כך חשוב לנו את העבודה הזאת בעליית הדור הצעיר לדרגה הרוחנית. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
אני רוצה להוסיף על הדברים שאמרת. אתה קודם התייחסת למערכת של היום וקראת לה מערכת השכלה.
כן.
הכשלה, אומרים לי פה מהקהל. אני רוצה להגיד לך, כאבא לארבעה ילדים, אם הייתי שולח את הילדים לבית ספר והם היו חוזרים בראש עם מתמטיקה ופיזיקה וזהו, הציצרה. אבל חוץ מהמתמטיקה והפיזיקה, הם חוזרים עם דברים שאני לא הכנסתי בהם בבית. הם חוזרים עם אלימות, הם חוזרים עם טהרות, הם חוזרים עם ערכים, עם סולם ערכים אגואיסטי, שלי כהורה הוא מייצר משהו, המערכת מייצרת לי בעיה שלא הייתה לי קודם.
אני מבין, אבל אני מבין את הכאב, אני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים, ואיפה שהכרתי תמיד מצ'ילי, ארגנטינה, מקסיקו וצפון אמריקה, קנדה, אני אפילו רואה על הנכדים שלי, ואירופה, ודאי, בכל מקום, אני תמיד מתעניין במערכת החינוך, ואני שומע מכל המדינות, מהורים מכל קצוות, אני שומע שזו אותה בעיה, וברור לי שזו אותה בעיה. אם פעם הבעיה היא הייתה לתת מקצוע יותר טוב או פחות טוב, אם פעם בעיה היה כמו שאורן מציג, שלא כל כך מחנכים אותם יפה, שיש אלימות, היום בעיה עוד יותר גדולה. זאת אומרת, זה שאתה מציג זה בעיה, זה חצי או רבע מהבעיה. הבעיה היא שילדים באמת היום הם נולדים עם דרישה להשגה רוחנית, ולכן הם לא רוצים גם כן לקבל מה שנותנים להם מלכתחילה. אם פעם אתה נותן להם השכלה, הם מסתפקים בזה. אם פעם הבית ספר יותר טוב, פחות טוב, עבריינות יותר, פחות. היום אפילו זה לא מספיק. נכון שהם חוזרים בלי חינוך, עם אנטי חינוך. נכון שהם איכשהו לומדים יותר כך או פחות. הבעיה היא שהם בכל זאת נשארים ריקנים. אנחנו רואים שהם נשארים עם החלל בפנים. הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הם מזלזלים בהכל מפני שמסתכלים עלינו, אנחנו לא מסוגלים לספק להם מה שהם רוצים באמת. הם בעצמם לא יודעים מה הם רוצים. אבל הריקנות הזאת נשארת. ולכן אתה רואה אותם, מה הם עושים? מסתובבים בכל המקומות עם נרגילה, עם כל מיני דברים, והם לא אשמים בזה. כי החלל הוא כל כך גדול בדור הצעיר, החלל הפנימי, שאין לו מה לעשות עם זה. אין לו מה לעשות. באיזושהי צורה לסתום אותו. זה מה שהם משתדלים. לכן אנחנו צריכים להבין שהבעיה היא לא בית ספר יותר טוב או פחות טוב, זה לא יעזור. אנחנו צריכים לראות מהות החלל, מה באמת היום הם רוצים, ולהשתדל לספק להם. אני למדתי הרבה שיעורים לילדים שלנו, בנים ובנות שלי, החברים, של התלמידים שלי. אני רואה כמה שזה טוב ללמד את הדור הצעיר, כמה שהם סופגים מהר מאוד את החומר, כמה שהם אחר כך מדברים על זה חופשי, וודאי שכמו כל הילדים, מה שהם מקבלים, הם מקבלים בינתיים כמו העתקה ממך, וחוזרים על זה, אבל אחר כך אני ראיתי, אני עקבתי אחרי זה, פעם ראשונה, פעם שנייה, הוא חוזר על זה כמו קופי, כמו רקורד, כן? רשם וחוזר. אבל אחרי זה, אתה מרגיש עליו, הוא כבר מעכל את זה, הוא כבר מקבל את זה, הוא כבר מתחיל להתייחס כך לחיים, הוא כבר מתחיל בחיים לראות את הדברים האלה. הראייה שלו, הפוקוס שלו נעשה יותר עמוק, הוא מתחיל לראות עד כמה שדברים שלך הם יותר אמיתיים, הם צודקים, הוא מתחיל לקלוט ממך ולמלות את עצמו ממש בהבחנות רוחניות. ולכן, דבר מאוד מבורך, אני מאוד ממליץ לנסות את החינוך הזה בכל הקבוצות. אני בטוח שיש כאן אנשים שמסוגלים להיות מורים, מחנכים, מדריכים. זה חינוך מאוד מיוחד שהוא בנוי בצורה אחרת גם כן ממה שאנחנו יודעים מהבית ספר הרגיל. זה צריך להיות בקבוצות קטנות, קבוצות דיון, שילדים דנים ביניהם, יחד עם המדריך שנמצא ביניהם, שנמצא בגובה שלהם. הם כל הזמן נמצאים בבירורים, בבירורים על מה קורה בחיים, מה קורה ביניהם. הם גם שופטים את עצמם. הם גם עורכי דין וגם שופטים. הם כל הזמן נמצאים להשתדל להבין את הטבע. טבע האדם, טבע החברה, והמדריכים הם רק צריכים להיות איתם יחד כמעט בגובה שלהם ולעזור להם, איך להגיד, לדעת איך לברר את החיים. ויש בזה הרבה דברים, אנחנו קראנו, דיברנו על זה הרבה, וכתבנו, ויש על זה הרבה בארכיון, וגילת עוד מעט יספר לכם גם כן. אולי אם לא אתה, אז שאלות, או אתה קודם, תוסיף קצת.
רציתי רק לתת דוגמה למה שסיפרת. באחת מקבוצות הלימוד שלנו עם הילדים יצאו לטיול, וילד סיפר לאמא שלו משהו אחרי הטיול, וזה, אני שמעתי את זה מהאמא, הייתי פשוט, כי דיברת עכשיו על העומק שהילדים מבינים את הטבע שלהם. אז הוא אומר לאמא שלו ככה: אמא, אני ישבתי באוטובוס וישבתי לבד, הייתי, הרגשתי מאוד בודד, הרגשתי שאני לא מחובר לילדים האחרים, ורציתי כוח של חיבור שיהיה לי עם הילדים, ומאוד ביקשתי שאני אוכל להתחבר לילדים, כי באותו זמן לא היה לי מצב רוח ולא. ואז פתאום בא ילד והתיישב לידי, ילד בן 8 סיפר את זה, כן? לא אמרתי. הוא אומר: ילד התיישב לידי, והתחלנו לדבר ולצחוק, ושכחתי את כוח החיבור הזה שמחבר בינינו, איך אני יודע ששכחתי? כי כשהוא הלך, פתאום שמתי לב שלא הרגשתי הרגשת תודה תוך כדי זה. ואז זיהיתי ששכחתי להגיד תודה מבפנים על זה שפתאום התחברתי לילד אחר. ילד בן 8 מספר את זה.
כן. הם נעשים מאוד מאוד עדינים, מאוד 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 כאלו, הם מבררים דברים שאנחנו לא מסוגלים. אני שומע את זה לפעמים, הם תופסים ככה איזשהו קצה של המחשבה שלי, ונכנסים יותר פנימה וממשיכים להסביר לי מה שאני לא יכולתי לברר להם. באמת, זה משהו מיוחד. תענוג. ממש אתגר. אז אנחנו מאוד בתקווה גדולה שאנחנו נעשה את זה עם הילדים האלו, ועל ידי זה, כמו שכתוב, שאנחנו גם כן נתחנך על ידם, והם יעזרו לנו גם כן לעלות. ההורים, כדי להיות דוגמה טובה לילדים, לטובת הילדים, לזה הם מוכנים הם יוכלו מוכנים להשתפר ביניהם. אני מכיר הרבה כאלו, גם זוגות וגם בני אדם בודדים, שהשתנו בגלל שהיו חייבים לתת דוגמה טובה לילדים. נלך לשאלות או אתה...
כן, שאלות. כן, בבקשה. בואו נלך לשאלות ותשובות. אתם מוזמנים לגשת קדימה, כאן קרוב לבמה, יש שתי עמדות של סדרנים עם מיקרופונים. אני רוצה רק להזמין גם אנשים שנמצאים כאן בכנס הראשון שלהם וחדשים בחוכמת הקבלה, לא להתבייש, לבוא, לשאול, אנחנו כאן בשבילכם. כל אחד מוזמן לשאול, בבקשה.
רב, מי נומרי חוסה, בנגו דה קולומביה.
שמי חוסה, ססה מקולומביה.
בנו דיאס אנטס דל כנס. Y realmente hemos encontrado una entrega total en los amigos de Benay Baruch y de todo este clima mundial.
הגעתי מספר ימים לכנס, לפני הכנס, ומצאתי את החברים פה הענקים של בני ברוך ושל הכלי העולמי.
Una garantía.
ביניהם, בין כולנו הייתה ערבות.
La pregunta es.
השאלה שלי.
¿Cómo vamos a transmitir o enseñar a nuestros hijos la garantía, el arbut? ¿Por dónde empezamos?
איך אני יכול ללמד את הילדים שלנו את הערבות ומהיכן אני מתחיל?
דוגמה הכי פשוטה והכי ברורה לנו, מה שמקובלים אומרים, שאנחנו כולנו דומים לתאים בגוף אחד. כי כל הנשמות הם חלקים של הנשמה אחד של אדם הראשון. וכמו שתאים בגוף שלנו, בגוף הגשמי, הם נמצאים בקשר ביניהם הדוק, וכל תא קיים אך ורק כדי לספק חיים לכל הגוף, ואף תא או איבר בגוף לא חושב על עצמו, נגיד לב, הוא לא פועל לעצמו, ריאות, כבד, כליות, אלה כל חלק וחלק בגוף, הוא פועל רק כדי לספק את הצרכים לגוף כולו. ולכן גוף הזה חי. וחוץ מזה שהוא חי, יש גם כן, הוא רוכש גם כן עוד תוספת דרגה שנקרא המדבר. אותו דבר אנחנו, אם אנחנו נתקשר בינינו, כמו תאים בגוף אחד, בקשר בינינו, אבל בהכרה, בהבנה, לדכא את האגו שלנו, ומעליו להתקשר בינינו, אז אנחנו רוכשים את החיים רוחניים, ובזה אנחנו נעשים דומים לבורא. ואז הקשר שלנו, המערכת שאנחנו בצורה כזאת בונים, היא נקראת מערכת הדם, נשמה אחת. לזה אנחנו צריכים להגיע. והקשר הזה שאנחנו צריכים עליו להגיע הוא קשר, הוא חוק, הוא חוק הטבע. כמו בטבע שלנו, הגשמי, זה מתקיים מלמעלה על ידי כוח הטבע שמחזיק את כל התאים האלה בשליטה, שאף תא לא יברח ולא יהיה אגואיסטית. ואם איזה תא או איזה חלק בגוף נעשה אגואיסטי, זה מחלת סרטן, שהוא אוכל את התאים האחרים ואחר כך גם כן מת בעצמו. אז בדרגת דומם צומח וחי, האיכות, הקשר, הערבות בין כל חלקי הבריאה נעשה מלמעלה. בדרגת המדבר אנחנו צריכים להגיע לשמירת אותו החוק בעצמנו, בהכרתנו. למה? כי בזה אנחנו משיגים דרגת האלוקות. אנחנו בזה משיגים את המודעות, את הנצחיות השלמות שרוכשים בעצמנו. לכן הדרגה הזאת הבורא השאיר לנו בעצמנו להשיג. ואנחנו צריכים ללמוד מהטבע, מכל חלקי הטבע האלו, דומם צומח וחי, איך ששם זה מתקיים, ולעשות אותו דבר כהעתקה ברמה שלנו. זאת אומרת, ערבות זה החוק של הטבע. זה לא שבא לנו להיות ילדים טובים, מקושרים בינינו. אלה ממש ללמוד מהטבע. המקובלים הם סך הכל מגלים מה שיש בטבע ומספרים לנו על זה. וחוק הכללי של כל הטבע הוא נקרא בורא. בו אורא, שאנחנו אם נגלה את הכל, אז מה שנגלה הכל זה נקרא בורא, או בגימטריה אלוקים, בגימטריה הטבע. לכן יש לנו ממה ללמוד פשוט מכל העולם, מכל החיים, רק לראות את זה נכון. בבקשה,
תצמידי בבקשה את המיקרופון.
Liliana Langer, de Argentina. Si usted es una ilusión, es la mejor que he tenido en mi vida, así que gracias. Mi pregunta es...
Gracias, Seventi, חוץ מזה לא.
איפה התרגום? קטרין, בבקשה. לתרגם.
נו, מי מתרגם? נו, קדימה.
בבקשה.
Rab, si usted es una ilusión, es la mejor que he tenido en mi vida, así que gracias.
Toda la mala izdamnuta zot che kibalti ve khayai liot po.
Gracias.
Todos los niños de hoy en día son inquietos.
Kol hayiladim shel hayom hem chasrei menucha.
¿Cómo diferenciamos los que usted llama especiales? ¿Y cómo trabajamos con ellos? Thank you.
Toda.
אנחנו דיברנו שהאדם גודל מדור לדור בניגוד לבהמה שהיא מדור לדור לא משתנה, והאדם מדור לדור משתנה, ואפילו משך החיים שלו משתנה, בגלל שהאגו שלו כל הזמן גודל. רצון לקבל. אבל הדור שלנו הוא דור מיוחד, כי לא סתם הוא רוצה יותר. הדור שלנו לא רוצה יותר. זו באמת המגמה המיוחדת שישנה בו. הוא לא רוצה כלום. בסופו של דבר, הילדים הם רוצים משהו שונה במהותו. אם קודם, בכל דור, רצינו משהו חדש, או לכאן, או לכאן, או לכאן, כל מיני דברים. היום הדור הוא, יש בו הרגשה שהוא לא צריך את זה. מה שתיתן לו, נו אז מה? כך אנחנו מרגישים לפי התגובה. וצר להסתכל עליהם, כי באמת אין להם במה למלות את עצמם. הם מסתובבים, הם עושים הכל, אבל הדברים האלה הם כאילו מאין ברירה. סוג האגו אצלם הוא שונה, לא שאגו יותר גדול. אומרים על זה מקובלים שזה דור אחר. הדרישה שלהם, הם עדיין לא מבינים, הם לא יכולים להביע את זה בצורה ברורה, זה עוד לא כל כך בולט וכואב, אולי זה גם כן זמן שזה יצא החוצה, אבל השאלה שלהם בכל זאת על מהות החיים, בשביל מה לחיות. לכן הולכים לסמים ולכל מיני דברים, רוצים לשכוח את עצמם, הייאוש, מחלה הגדולה ביותר בעולם, מספר אחת, וכו' וכו'. לכן אין כאן עניין שאנחנו ניתן להם מקצוע יותר טוב, חינוך יותר טוב, משחקים יותר טובים, הכל זה לא יספק אותם, אלא יספק אותם רק אם אנחנו נפתח להם באמת חיים בלתי גבוליים. זאת אומרת, לדעת בשביל מה בכלל הכל, מעבר לגבולות החיים האלו, מהלידה ועד המוות. זה מה שהם מתוכם רוצים לדעת. וכאן אנחנו לחוכמת הקבלה צריכים. כן, בבקשה.
שלום. דורון ואני לומדים כבר 9 שנים קבלה, ואנחנו חיים בסביבה... אבל לא לנו הכפיים, יש לנו 3 ילדים שנמצאים פה, מיכאל בן 17, איתמר בן 13.5 ודניאל בת 5. ולפני כמה חודשים אמרתי לדורון שאני ממש מפוחדת, כי אנחנו חיים בסביבה ממש מסוכנת. הסמים, האלכוהול, הנרגילות, דברים הרבה יותר גרועים.
דרך אגב, הסביבה הכי טובה בארץ ישראל, נראה לי. כן?
זה בצפון תל אביב.
האזור הכי...
זה פה, מחוץ לדלתות האלה, וזה מסוכן, וזה מפחיד. ופשוט הילדים שלנו, שהם ילדים נפלאים, הם מוגנים. אנחנו מרגישים שהדרך הזו של הקבלה פשוט שומרת עליהם. ומעניין אותם ספורט, ומעניין אותם ציונים שלהם מצוינים, אבל משהו בחינוך הזה פשוט שינה לנו את החיים. הם תומכים בנו, ואנשים פה דיברו על חיבור, בזכותם אנחנו מחוברים, ובזכותם אנחנו נעבור את המחסום, כי פה למעלה נמצא הכנס האמיתי. ודורון, אני רוצה שתמשיך.
לפני כשנתיים אני פחדתי מאוד, אנחנו כבר היינו מאוד בעניין של קבלה וכל התורה והחוכמה הזאת, אבל פחדתי מאוד איך לעשות את זה עם הילדים שמצד אחד לא קופים עליהם, ומצד שני שאחר כך הם ילכו לסביבה של בית הספר הרגיל כמו שאורן דיבר, ומה יקרה שם? הם ירצו לתת, הם ירצו להשפיע, וכל הילדים יהפכו אותם לפריירים שלהם. ועם החשש הזה, בכל זאת, הרגשתי שאם לא נעשה משהו, אז אנחנו מאבדים את הקשר לילדים. ובסופו של דבר, היום אנחנו רואים, אחרי שהם עברו יחד איתנו ונחשפו לכל מערך החינוך הזה שאנחנו מדברים על הבנייה שלו, וכל מה שצריך להשקיע בשביל להעביר להם את זה, אני רואה שרק הם התחזקו, רק היום הם יודעים להתמודד עם דברים שלפני זה הם לא היה להם מושג איך לעשות את זה. דווקא החוכמה הזאת נותנת להם כלים להתמודד ביום-יום, בחיים שהרגילים שלהם בבית ספר, עם כל מה שקורה להם, עם המורים ועם החברים. זה פשוט, אי אפשר להסביר את זה במילים, וזה בא מתוכם, זה בא מהם. הם בעצמם רוצים ומבינים את הדבר הזה ומתחברים אליו יותר מהר מאיתנו אפילו. אז השאלה בעצם, איך אנחנו הבנו, איך להעביר את זה לאנשים שלא לומדים קבלה עדיין, שבמערכת הרגילה...
זה אי אפשר להבין, זה אי אפשר להבין וזה אי אפשר להעביר. זה פשוט אתה נותן לי ילד, וזה עושה בו, מחבר בו כל מיני דברים, את העולם הזה, עם המושגים רוחניים יחד, ועושה איזה כזה מיקס בתוכו, שהוא יודע להתמודד באיזשהו חוכמה ושכל, ובאינטואיציה חדשה שאנחנו לא מסוגלים. זה מה שאני רואה. יש לו איזושהי תוספת כזאת שלנו אין. בצורה טבעית הוא קונה, הוא מחבר נכון את החיים האלו עם השקרים וגנבות וזלזול וכוחניות והכל הכל הכל מה שהוא רואה בבית ספר או מעבר לכותלי בית ספר, הוא מחבר יחד עם זה שהוא קיבל מחוכמת הקבלה, ו הוא לא יודע איך. זה גם כן מגן עליו, מפני שזה בכל זאת הוא רכש איזשהו דבר רוחני, אבל גם כן הוא מקבל, זה איזה מין גישה אינטואיטיבית, גם שכלית, אבל בהרבה מזה אינטואיטיבית נכונה אלוקית, שמתייחס כך לכל דבר ויוצא לו טוב. אני לא יודע איך להגיד. ממש הוא מצליח. איזה חוכמה, תוספת חוכמה. רואים את זה על הילדים, אבל מילים אני לא יודע, עוד לא מצאתי לזה. זה ממש תוספת חוכמה מדרגה יותר עליונה. חוכמה פנימית. נו, מאוד נעים לשמוע דברים כאלה. אנחנו נקווה שאנחנו כולנו גם כן נזכה לעוד ועוד כאלה דוגמאות. כן.
שלום. אני ממש פה בתחילת הדרך, וזה הכנס הראשון שלי. מאוד מתרגשת, זו תחושה מדהימה. השאלה שלי דווקא מגיעה ממקום, אני סטודנטית לאדריכלות, ורציתי לדעת האם לדעתך יכול להיות ביטוי פיזי ממשי לסביבה הזו של החינוך.
נו, מה? בדיוק.
ביטוי פיזי יכול להיות לחינוך...
ביטוי פיזי של קבלה בידי חלות?
כן.
נו, אולי תמשיכו, דורון. הזוג שהיה לפניך הם שני מדריכלים גדולים ידועים, ואולי תשאלי אותם. אני חושב שכמו שבכל דבר, כמו בחינוך, כמו בבית ובסביב הבית ובהדחלות הגדולה של באורבניזציה הכללית, ודאי שאם אדם משתנה בפנים אז הוא משנה את הסביבה, ולכן ודאי שאם אנחנו נראה הרבה אנשים שילמדו איתנו יחד את חוכמת הקבלה, אז הם ירצו לממש את הדברים האלה גם כן בסביבה. זה מה שאני רק יכול להגיד, אבל חוכמת הקבלה היא לא יכולה להגיד לך תעשי כך או כך או כך, אלא היא באה לשנות את האדם, והאדם שמשנה את הסביבה. אי אפשר למסור את זה בצורה חיצונית, היא צריכה להגיע דרך פנימיות האדם. לכן את מתחילה בכנס הראשון, תמשיכי ותצליחי גם בבניית הסביבה.
רב, אולי נרחיב את השאלה שלה. אני רוצה להתלבש על זה. אולי לזה התכוונה, אולי נתלבש על זה. הכיתה הקלאסית שאנחנו רגילים לראות בעיניים, שאומרים כיתה, אומרים חינוך, אומרים בית ספר, אז רואים מורה או מורה עם לוח וגיר, וככה אולי היום הוסיפו עוד איזה לפטופ עם איזה מקרן. איך צריכה באמת לראות כיתה?
לפי חוכמת הקבלה, כיתה היא צריכה לראות כ... מעגל התלמידים, חברים, רק חברים, שהם לומדים רק בזה שהם נמצאים בשווה זה עם זה, לא מול המורה ולא מול איזה לוח על הקיר שהם שומעים מהגדול והוא שואל אותם והם חייבים לענות לו, אלא כל דבר הם צריכים להשיג מתוך הדיבור, מתוך הוויכוח, מתוך ההידברות ביניהם. הדברים הכי גדולים של מתמטיקה ופיזיקה וכל המקצועות, אני כבר לא מדבר על על הספרות או כל המקצועות, לא מקצועות טבע גם כן, הכל רק בתוך המעגל שבא מתוך הידברות, בדיקה, ביקורת, ויכוחים ובירורים. זו הכיתה שכך מקובלים היו, כך מלמדים גם בעצמם וגם הגדולים. אנחנו צריכים להבין שילדים הם אותם בני אדם. חומת הקבלה מתייחסת לילד כמו לגדול, ואין שום הבדל. הוא צריך גם כן להתפרק, הוא צריך לצאת, לשחק, לרוץ, נכון, אבל כל היתר הדברים ששייכים להתפתחות שלו, זה כמו אדם רגיל. הם צריכים להתפתח כמו אנחנו. זאת אומרת, בישיבה ביניהם, בבירורים של החומר ככה, שיזרום ביניהם. לא יודע איך להגיד, אנחנו דיברנו על זה הרבה כל כך, שאולי ספרו אחר כך אתם. כן.
עוד שאלות. בבקשה.
שלום רב, mein Name ist Marcel aus Deutschland.
שמי מרסל, אני מגרמניה.
Ich bin seit 14 Ich bin seit 14 Jahren geschieden, habe einen 16 Jahre alten Sohn.
אני התגרשתי לפני כ-14 שנים ויש לי בן בן 16.
Aber in diesen 16 Jahren wir hatten nur sehr wenigen Kontakt, ich war kein guter Vater.
אני לא הייתי אבא טוב ולא היה לי הרבה קשר איתו.
Aber jetzt durch die Kabbalah, Sie und mir Baruch.
אבל עכשיו הודות לקבלה, לך ולבני ברוך,
ist in mir ein starkes Verlangen gewachsen, ihm, meinem Sohn Sebastian, diese Weisheit näher zu bringen.
יש לי רצון גדול לקרב את הבן שלי לחוכמה שלנו.
Und wir haben auch einen besseren Kontakt.
ופתאום יש לנו גם קשר יותר טוב.
Ich habe ihm über die Kabbala erzählt und auch schon ein Buch geschenkt, ja.
סיפרתי לו על קבלה ונתתי לו ספר במתנה.
Jetzt meine Frage, was kann ich noch tun, oder ich hoffe es ist nicht zu spät, dass sein Punkt im Herzen erwacht, oder kann ich mich nur bemühen und Habore erweckt sein Punkt im Herzen? Das ist meine Frage.
שאלה, אם אני יכול לעשות משהו כדי להאיר את הנקודה שבלב שלו, אם אני יכול לתרום משהו או איכשהו לעשות משהו אקטיבי, פעיל, או פשוט לחכות שהבורא יעשה את שלו ויטפל בהכל.
אני מקווה שיהיה לך הזדמנות תוך זמן קצר שאנחנו עכשיו מקימים את המערכת לקרב אותו למערכת שלנו, וכבר בכנס הבא, או שאנחנו נארגן, אני בא בעוד כחצי שנה גם כן לגרמניה, יש לי שם ממש הרבה עבודה עם הספרים החדשים ועם עם ההרצאות. אולי אנחנו נכיר גם כן, כך אני אכיר אותו. אני חושב שאנחנו צריכים לארגן מקום וירטואלי וגם כן מקום פיזי מדי פעם, שילדים שלנו יתחברו יחד, שתוכל לבוא גם כן איתו, ובכנס שאנחנו מארגנים עכשיו בגרמניה, אז נקווה שכבר תביא אותו והוא ישתתף יחד איתך. זה חבר שלנו מזמן, אני מכיר, אנחנו שנים כבר יחד. ובאמת יש כאלה דוגמאות הרבה. אנחנו יחד צריכים לעבוד על זה כדי שיהיה לי כל הילדים שלנו, מכל המקרים שקטנים, גדולים, ככה, שנוכל לטפל בהם, לתת להם תוספת יפה לחיים שלהם, שיוכלו להשפיע עליו את החיים טובים.